טוב, אנחנו בדף למד, בפרק זין בנתיב התורה. הנושא שעומד על הפרק, מה זה תורת חסד? זה מה שהגמרא בעצם ביקשה לדעת. הדבר המוזכר בפסוק באשת חיל, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד, על לשונה. השאלה שעומדת על הפרק היא להבין מה זה בעצם תורת חסד. כלומר, הגמרא מדייקת מתוך זה שכנראה יש תורה שהיא תורה שנקראת תורת חסד ותורה שאינה תורת חסד. אחרת לא היה צריך להגיד תורת חסד. ואתמול למדנו פירוש אחד של המהר"ל על דברי הגמרא. נזכיר את הגמרא מתחילת הפסקה בסוף עמוד הימנית בלמד, ופרק לולה וערבה, אמרה אליעזר, מהי דכתיב? פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה, וכי יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד, אלא תורה לשמה זו תורה של חסד, תורה שלא לשמה זו תורה שאינה של חסד. איקא דאמרי, תורה ללמדה זוהי תורה של חסד, ושלא ללמדה זוהי תורה שאינה של חסד. עד כאן. זאת אומרת, שני פירושים בגמרא, מה בעצם היא נקראת תורת חסד. והמהר"ל מבקש להסביר לעומק למה זה דווקא נקרא תורת חסד, תורה לשמה. למה ההגדרה הזאת, הביטוי הזה, תורת חסד. אז אתמול למדנו את החלק הראשון, עכשיו נלמד את החלק השני באמצע העמודה השמאלית. ועוד יש בזה דבר מופלג בחוכמה. כי השכל לא יוגבל ולא יוגדר. הפך הגשם, שהוא יוגדר. התחלנו להסביר את העניין הזה אתמול, בעצם אמר רוצה לומר ככה, שדבר רוחני הוא בלתי גבולי. דבר רוחני הוא בלתי גבולי. במיוחד אם הוא דבר רוחני של תורה, כי הוא שייך לעולם הנצח. הוא שייך לעולם האינסוף. זה מה שנוגע לרוחניות. הרוחניות אין לה צמצומים. אפשר לעלות ועוד לעלות, מעלה מעלה. אפשר להעמיק חקר יותר ויותר. אפשר להבין יותר ויותר לעומק. כן, מדובר בדבר שאין לו גבול. לעומת זה, אין מציאות גשמית בלי גבול. אין דבר כזה. ההפך. אם אין גבול, אז המציאות הגשמית היא מאבדת את ערכה בכלל. כן, למשל כלי זה דבר שבדיוק מגביל את התחולה שבו. אם הכלי מאבד את גבולו, אני הפסדתי את שימושו. דבר פשוט, נכון? לא ברור ברק? עשיתי חור, אני רוצה שיהיה לו גבול. אני עשיתי חור בזה, למה לצמצם אותו? אז בדיוק הפסדתי את שימושו. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך. בדבר רוחני, ככל שאני מצליח עוד להעמיק, ועוד להעלות, ועוד לטפס, ועוד להבין, ועוד להרחיב, ועוד לעשות הקשרים, וכו' 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 וכו', כמו שבגמרא, מדבר לדבר, מדבר לדבר, דבר מתוך דבר, דבר מתוך דבר, יותר ויותר גדול, יותר ויותר נפלא. לעומת זה, בגשמיות, אני חייב גבולות, אני חייב מידות. זה בדיוק ההבדל שבין רוחניות לבין גשמיות. המהר"ל חוזר על הדבר הזה בהרבה מקומות, זו הקדמה נצרכת להבנת יתר העניין. ועוד יש בזה דבר מופלג בחוכמה, כלומר, זה עומק העניין, כי השכל לא יוגבל ולא יוגדר. הפך הגשם, שהוא, הגשמיות, יוגדר. הוא דווקא צריך גדר.
יש בעיה.
מה הבעיה?
חסד ולא גדר טוב למשל,
כן.
ולא הגבלה,
כן.
סכנה.
טוב, אתה עכשיו בא מיד רוצה להגיד איך זה יסתדר עם תורת חסד. כן, אז תכף נטפל בזה.
מאוד דומה למה
ש... מאוד דומה, כן.
גם בקודש צריך גבולות?
מה?
גם בקודש צריך, גם ברוחניות צריך גבולות.
טוב, אז זה בעצם, אתה צודק, זה מאוד דומה למה שיעקב שואל, זה דבר דומה, קשור בשני, והתשובה היא פשוטה. זה מצד המקבל. הבעיה היא במקבל. בטח. ודאי, הבעיה במקבל. זה לא מצד מהות החסד, ולא מצד מהות הקודש. ההפך. מה אנחנו... לא רק זה. יותר מזה, מה אני מחפש? כשאנחנו מחפשים את הקודש, אנחנו מחפשים את הנצח. אנחנו מחפשים את האינסוף. אז תגיד, וגם בזה צריך במידה. כי אם לא במידה, אתה תיבלה, אתה תיעלם. נכון? זה בעיה שלי. זה לא מצד הקודש, זה לא בגלל שהקודש הוא חסר, חס ושלום. זה לא חיסרון בקודש. ולכן, בזה יהיה הבדל בין אדם לבין אדם. זה כמו במסילת ישרים. כן? רובם עד לנקיות. הרמח"ל עד לרוח הקודש, בסוף מסילת ישרים. הוא יכול להגיע לשם. זאת אומרת, הבעיה היא לא מצידנו, היא לא מצד הקודש, הבעיה היא מצידנו. זאת אומרת, אנחנו, בגלל הגבולות שלנו, אז אנחנו חייבים את זה במידה. אבל האמת, שכל המטרה היא לאט לאט להרחיב את הכלים, כך שהם יוכלו להכיל יותר ויותר. מה? נכון. בדיוק. נכון? המטרה של בני אהרון ודאי הייתה טובה. ודאי הייתה טובה. רק האם יש לך את הכלים המתאימים? סוף סוף הכהן הגדול כן נכנס לקודש הקודשים. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. כן? הם רצו כבר לקפוץ לשם. צריך הכנה. זה לא פשוט להכיל את האינסוף. אתה חושב שזה פשוט? לא פשוט. אבל הבעיה היא לא באינסוף. הבעיה היא במסוגלות שלך להכיל אותו. לספוג אותו. טוב, עכשיו שהבנו את העניין, אז עכשיו אמר על בא להסביר. הוא לכך אמר, בלשנה כמה, בחלק הראשון של הגמרא, שאם למד תורה לשמה, אם אדם לומד תורה לשמה, והתורה היא דבר שכלי, אם אדם לומד תורה לשמה, והתורה היא שכלית, אשר השכל אין לו גדר וגבול, נקראת תורת חסד, כי החסד אל הכל ואין לו גדר וגבול. אבל אם לימוד של תורה להנאתו הגשמית, מה שהיה, אז אין ראוי שתיקרא תורת חסד, כאשר הגשם יש לו גבול. אם כן, על פי ההקדמה הזאת של המהר"ל, הוא מסביר את שני החלקים בגמרא. החלק הראשון, תורה לשמה, זה נקרא תורת חסד. מה זאת אומרת תורת חסד? תורה שיש לה מהות של חסד. ומה היא מהות החסד? התפשטות. התרחבות. עולם חסד ייבנה, לא נבנה. ואמרתי, עולם חסד ייבנה, ועוד ייבנה, ועוד ייבנה. מאז בריאת העולם, העולם הוא בתהליך של בנייה. עולם חסד ייבנה, ועוד חסד, ועוד טוב, ועוד השפעה אלוקית. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז אם אדם לומד תורה לשמה, כלומר לערכה של תורה, למהותה של תורה, לעניינה של תורה, כלומר גילוי האינסוף וגילוי הנצח שבתורה, אז היא נקראת תורת חסד. זה בדיוק העניין. כן? כלומר ש... בעל החסד שמקיים את העולם בחסד אינסופי, הוא גם מקור התורה שהיא אינסופית בערכה. אבל אם אדם לומד תורה, כשהוא מתייחס לתורה מצד הצמצום שלו, מצד הגשמיות שבו, להנאתו, אז הוא בדיוק פספס, הוא נמצא בדיוק ליד התורה, הוא מתייחס לחלק הגלוי של התורה ולא לחלק הפנימי של התורה, ולכן זה לא נקרא תורה של חסד. זאת אומרת, זה חסר מן התורה את הלוז שבה, החסד, העניין האלוקי הלא מוגבל שבה. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד תורה ואתה נשאר בעולם מאוד מוגבל, מאוד מצומצם, ואתה מפסיד בדיוק מה שהתורה יכולה לתת לך. יכולה לתת לך אינסופיות, יכולה לתת לך נצח. אבל אם אתה בא מצד החיפוש של האינטרס הפרטי שלך, אז אתה תקבל לכאורה את המילוי של הצורך הפרטי שלך, ובזה זה נגמר. היא לא תשפיע יותר מזה. היא לא תיתן יותר ממה שאתה בעצם ביקשת. לפי מה שביקשת, זה מה שתקבל. זה כל העניין. שאלה מה אתה מבקש. ולכן, שאלה אם אתה מבקש תורה או אתה מבקש תורת חסד. אם אתה מבקש תורת חסד, אז אתה מבקש דבר שזה עוד ועוד 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 מחיה ועוד מוסיף ועוד נותן, ואין לזה סוף, וזה מתרחב וכו'. כן. לגבי
החסד, מה זה
לא קשור
לתורה? זה לא קשור. שרש"י מפרש על הלך שנסע את אחותו, עשה חסד עמה. זה כאילו אמור להיות שלילי.
אתה שואל למה שם גילוי עריות מכוני חסד?
כן, חסד בדיחות שניהם כתוב.
זה מה שאתה בעצם שואל. מה? טוב, אתה יודע שכתוב במסכת חגיגה שלא דורשים בעריות בשלושה?
אבל אין פה עשרה.
מה זה מה שאני אומר? אתה יודע, זה לא כל כך פשוט להבין את העניין הזה. כן, זה לא פשוט. מה?
כמו ששם שמיים מתפשט, שזה חסד, בגדיל שם שמיים, כאילו האדם הפרטי של תורה שלא תורת חסד, הוא רוצה להתפשט. הוא רוצה להגדיל את שמו.
זה נקרא דווקא להגביל. כי כמה אדם יכול בעצם... לא, זה נקרא להגביל. נכון, אתה צודק. כן. זה מצד המקבל. או מצד המקבל, או מצד הנותן, שגם הוא. אתה לא הקדוש ברוך הוא. אם אתה תיתן יותר ממה שצריך, יצטרכו לתת לך. אז מהו הילו חכמים בתקנתם? אדם יותר מנותר מצריך, עכשיו צריך לעשות איתו צדקה. עד שאתה נופל על הבריות, אז מה? מזה חששו חכמים. זאת אומרת, ברור שלנו יש תמיד גבול מסוים. זה לא, אנחנו מפסיקים להיות בני אדם. אנחנו לא מפסיקים להיות בני אדם. לכן יש באמת גדרים ויש סדרים. כי אנחנו עלולים, מרוב ש... דומה מאוד לעניין של בני אהרון. מרוב שאנחנו רוצים אולי לעבור את הגבולות, אנחנו עלולים באמת להפסיד את הכל. זה החוכמה הגדולה. צריך להיזהר, לא, זה כמו שאחד, הוא קפץ פעם ממקום גבוה, מאוד נהנה מהקפיצה, צניחה חופשית. אז כל פעם, עוד כמה מטרים, עד שיום אחד הוא מת. וזה נגמר הסיפור הזה. כי אנחנו בני אדם, כי סוף סוף צריך לדעת, לא להפסיד את הכל. אתה עלול להפסיד את הכל, כי אתה כלי מוגבל, ובני אדם הם כלים מוגבלים. וכל החוכמה של התורה זה תמיד לכוון את האדם ולהדריך את האדם, כך שהוא יוכל לנגוע באינסוף ולנגוע בנצח, בלי לאבד שם. בלי ללכת לאיבוד שם. אז לזה יש סדרים מאוד מדויקים, וזה באמת פרשת בני אהרון. יש עוד פרשיות כאלה. צריך מאוד זהירות. קורח, למשל. מה קרה עם קורח? קורח הוא לוי. והוא רוצה להיות כהן. הוא מתלונן אצל משה רבינו, למה הוא מינה את אהרון להיות כהן גדול. נו, זה העניין. ברור שקורח הוא לא אדם פשוט. הוא אדם גדול, הוא אדם חכם. אחרת הוא לא היה מצליח לגייס את כל כך הרבה אנשים. אז מה הוא רוצה? הוא רוצה לעבור את הגבול. זה כל העניין. כולנו קדושים, כולנו היינו בהר סיני, כל העדה כולם קדושים. בסדר. השאלה, אם אתה בא להגיד את זה כדי להידבק באמת, או אתה רוצה לעבור את הגבול. אם אתה רוצה לעבור את הגבול, אתה עלול להפסיד את הכל. כי אנחנו נשארים מה שאנחנו, אנחנו בני אדם. לוי לא יהפוך לכהן. וישראל לא יהפוך ללוי. אין מה לעשות. זה המצב. כן. לא, לא, ברור.
מצד הרוח?
כן, בוודאי. בוודאי, גם וגם.
גם וגם?
גם וגם. גם מצד החומר, גם מצד כוחות הנפש. גם מצד כוחות הנפש, כוח הרצון, כוח הדמיון. גם מצד כוחות רוחניים, לכן יש הדרגה בלימוד תורה. מה?
זה לא רק תורה.
לא, לא, אבל המטרה של התורה זה דווקא לבנות את זה באדם. כשכתוב בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, זה תחנות לבניין הכלים. זה שאלה חשובה. זה בדיוק העניין. בין 15 לתלמוד, 18 לחופה, זה סדר מן הלימוד, אגב. שכל זה, זה בניין להרחבת הכלים. שאדם יוכל יותר ויותר לנגוע בקודש. כן? בין 20, כל יוצא צבא בישראל, זה כבר מדרגה מאוד מאוד עליונה, להיות בין יוצא הצבא, שצריך גבורה, וצריך מסירות נפש, זה כבר מדרגה מאוד מיוחדת, מדרגה כזאת של מסירות נפש, שאדם מוכן לתת את החיים שלו, לדבר מאוד אידיאלי, זה אדם מגיע לזה רק בגיל 20, אחרי שהוא עבר את כל הבניין, אז הוא יכול לבוא מתוך מציאות של מסירות נפש כזאת, להילחם עבור כלל ישראל. זה כלים שצריך לבנות אותם, זה לא... אחרי לפני זה יכול להיות שסתם, אדם, כמו שהרמב"ם מסביר בשמונה פרקים, לפעמים אדם הוא מקולקל במידותיו, לא אכפת לו למות, שזה קטסטרופה כמובן. אדם גיבור, זה לא אדם שלא אכפת לו למות, זה אדם שמוכן למסור את נפשו, זה לא אותו דבר, זה הבדל מאוד גדול. איך מרחיבים את הכלים? לא, באמת זה מה שאני אומר, המטרה, באמת זה התפקיד של התורה. התפקיד של התורה זה להרחיב את הכלים. עכשיו, יש הרבה עבודה, היא, נכון שזה בא מתורה, אבל עבודה היא מתפרטת בהרבה דברים. אז למשל, אתה רוצה להרחיב את הכלים של הגוף, אז צריך להתעמל. צריך להתאמן, צריך לרוץ. מה עושים בצבא? מתאמנים, חצים, מטפסים, לומדים להרחיב את הכלים. זה העניין. כוח הסיבולת.
זה לגוף.
זה לגוף. אחר כך, בכוחות הנפש, צריך לאמן את המידות. צריך ללמוד להסתפק במועט. וצריך ללמוד לפתח את כוח הרצון. בדברים קטנים בהתחלה, ואחר כך בדברים יותר ויותר גדולים. לעמוד במשימות. ואותו דבר לגבי כוח הדמיון ולדעת לרכז את המחשבה בדברים חיוביים, לומדים את זה, צריך להתאמן בזה. לא שכל דבר מסיח את דעתך ופתאום אתה מתפזר ואתה נותן לדמיון שלך להשתולל ולרוץ לכל עבר. אז כל זה פיתוח כלים. ואותו דבר בכוחות רוחניים זה לקנות למשל את מידת ההפשטה. זה מידה שחסרה להרבה אנשים, לתפוס דברים בצורה מופשטת. חייבים ציורים, חייבים כל מיזה. תפוס בראש, ציור בראש. הכוח ההפשטה, כן, זה מה שהרבה פעמים, אך ככה המהר"ל יאמר, שדבר רוחני הוא דבר פשוט, כוונה מופשט. זה גם זה צריך לאמן, להתרגל, להחזיק את הדברים בצורה מופשטת, ולא בצורה גשמית, גולמית, וכו'. כל זה זה פיתוח של המון כלים, שלאט לאט נותנים לאדם את האפשרות להכיל דברים הרבה יותר עליונים. צריך את כל הכוחות כדי להכיל דברים עליונים. משה רבינו היה גיבור בגופו. מה? כל הכלים האלה הם, כן. כמובן, אפשר להשתמש בזה דברים אחרים. אתה יכול לפתח את הכלים האלה לצרכים אחרים. בתרבויות מסוימות, אז משתמשים בכל מיני שיטות לפתח את הכלים האלה, אבל למה? לאו דווקא לקודש. העניין שלנו זה לפתח אותם לקודש. שרבינו, למשל, כל הכוחות עמדו לרשותו. זה מה שרבי יהודה לוי מוסר בכוזרי במאמר שלישי, שהחסיד הוא המושל. כוונה שיש לו, כל הכוחות עומדים לרשותו, לצורך עבודת השם. כן. מי רצה לשאול? כן.
יש רוחניות, מציאות של רוחניות, שזה לא קשור לתורה?
אין דבר כזה.
רוחניות אמיתית היא ודאי קשורה לתורה, רוחניות אמיתית. יש רוחניות שלא כתוב על זה כותרת תורה. כן? כמו אומנות. כן? כמו אומנות. אבל זה עדיין צריך בירור. זה עדיין צריך ליבון, זה עדיין יכול להביא את האדם למקום הנכון. התורה יכולה להביא את האדם רק למקום הנכון, אבל צדדים אחרים של רוחניות הם קיימים בעולם, יש אנשים רוחניים בלי תורה, אבל זה צריך בירור, צריך ליבון, צריך לימוד, וצריך עדיין שכלול, וזה לא אף פעם לא יגיע למדרגות השלימות. המדרגות השלימות, אין, יש לנו רק צינור אחד של הקשר עם האלוקות. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. המטרה של התורה זה להיות הצינור הנאמן של קשר האדם עם התורה, עם דרך התורה, עם האלוקות. צינור אחר הוא נוגע ולא נוגע. לפעמים נוגע, לפעמים לא נוגע. אז לפעמים אנחנו מוצאים אנשים, כן? בצלל, לדוגמה. זה רוחניות עצומה, רוחניות של אלוקות. אחרי לעומת זה מצאנו אומנים שהרוחניות שלהם היא מכוונת לדברים אפילו לא טובים. כן.
אבל
כשאמר שחל אמר
קודם, מופשט ופשוט זה לא דבר ולכוחות?
לא, זה בדיוק אותו דבר. פשוט ומופשט זה גם אותו שורש. זה, 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 זה כמו שהגמרא אומרת פשיטה. זאת אומרת, זה דבר שכל כך מתפשט שאין לו מכשול. מה זה פשוט? לפעמים באים להסביר לך משהו ויש מכשולים. זאת אומרת, יש לי שאלה, יש לי קושייה, מי אמר שזה ככה? וכו'. אז זה לא פשוט. דבר שהוא פשוט הוא כל כך גדול שאין לו מכשול. יכול להתפשט. מה שאני אומר לך, אתה מיד מבין. זה פשוט? יופי. אם אתה מגיע למדרגה הזאת שזה פשוט, זה אומר שזה דבר שאין לו מכשול. וזה באמת המדרגה העליונה בסופו של דבר. רק לפעמים הגמרא אומרת פשיטה, ואתה צריך הרבה לתרוח למה וזה מביא פשיטה. למה זה בעצם פשיטה? למה? כי לך חסר את זה. כי לך חסר את הצד המופשט להבין למה זה פשיטה. כן? אתה אתה רואה שיש בני אדם שמסבירים לך משהו, ואתה מבין שאצלם זה פשוט, ואצלך זה לא פשוט. מה קרה? הם מיד מבינים את זה בצורה כזאת. כי הם, יש להם תפיסה מופשטת. כן? למה? אתה רואה, זה נוסחות במתמטיקה, זה רץ, זורם לו בין האצבעות. ואתה בקושי מצליח להבין את, את המילים. כי זה, אצלו זה מופשט, וזה פשוט. יש לו תפיסה מופשטת, לכן זה פשוט. אצלך, שאין תפיסה מופשטת, זה לא פשוט. אתה רוצה שיסבירו לך כל שלב, אחר שלב, ואיך זה בא עם זה, ואיך זה בא אחרי זה, ואיך זה מורכב, זה מזה. כן. זה מופשט. זה לא דבר מופשט בכלל. זה לא, זה ערכים. הערכים האלה עסוקים בלהגדיר אותם, ואחר כך פתאום מגלים שהערך הזה צריך הרבה לסייג אותו. זה לא כל כך, מה כל כך פשוט? אם זה היה כל כך פשוט, אז האנושות לא הייתה צריכה להתחבד ולהתלבט כל כך הרבה בדבר הזה. וגם היום שהיא קונה ערך כזה, כן, מעמידים את זה אולי כדבר פשוט, שזה מובן מאליו שככה צריך להיות. מה כל כך מובן מאליו? לא כל כך מובן מאליו. תסתכל כל המחלות שיש ל, 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 למשטר הזה. זה לא כל כך פשוט. זה רחוק מלהיות פשוט. זה לא פשוט, כי, כן, כי זה גם לא מופשט, כי בסופו של דבר, לדבר הזה יש הגדרות מאוד מדויקות. מה נחשב למה? לא. זה דבר מופשט, זאת אומרת שזה ציור שכלי, והוא שלם, וכשהוא מגיע לאדם שיש לו כוח תפיסה מופשט, זה מיד מסתדר לו. זה הפשיטה. זה, לזה, זה הכוון, לזה מתכוונים כשזה אומרים שזה פשוט. זאת אומרת, זה בקלות מתפשט ממקום למקום. זו אמת. לעתיד לבוא, כן? האמת תהיה כל כך ברורה, שהיא תהיה פשוטה. היא תתפשט בקלות, מאדם לאדם. לא יצטרכו כל כך הרבה לעשות, לעשות חקירות. הדברים הכי גדולים, הם מסבירים את עצמם. למשל, מה זה טוב? טוב. מה זה טוב? מה זה טוב? טוב זה טוב. מה זאת אומרת טוב? טוב זה טוב. אבל מה זה טוב? מה זה? טוב זה טוב. זה דבר שמסביר את עצמו. זה לא דבר שאתה יכול להסביר אותו על ידי דבר אחר. מה זה אמת? אמת. אתה רואה, זה למשל מושגים מאוד פשוטים, ושהם מאוד מופשטים. הם גם מופשטים מאוד, וגם פשוטים. הם כל כך, מה?
זה ערכים רב.
בדיוק. אבל זה ערכים שהם טוטליים. לכן אתה לא יכול להסביר אותם על ידי דבר שהם מחוץ להם. כי אם אתה מסביר אותם על ידי דבר שהוא חוץ להם, זה סימן שאתה לא תופס את הערך בקוליותו. אם אתה בא להסביר את האמת על ידי דבר נוסף, אז זה אומר שהאמת הזאת היא לא כוללת את הכל, כי הייתי צריך להסביר את האמת, הדבר שהוא מחוץ לאמת. אם אמת זה הכל, אז אין שום דבר שמבחוץ שיבוא להסביר את האמת. מה? זה מה שהראשונים מסבירים. שהמושגים האלה, הכל כך מופשטים והכל כך פשוטים, אין דרך להגדיר אותם. זה מה שאמר כאן המהר"ל. כי השכל לא יוגבל ולא יוגדר. אין לך דרך להגדיר אותם. למה? כי זה באמת דברים מאוד רוחניים. אז אמרו הראשונים, אז בערך בכל זאת אני אדבר דברים כאלה. אם אתה אומר שזה פשוט כי זה כולל הכל, וזה מופשט, ואתה לא יכול להגביל ולהגדיר את זה בשום דבר נוסף. אז אמרו, יש רק שיטה אחת. והשיטה הזאת זה על דרך לסבר את האוזן. זאת אומרת, מהי הדרך הזאת? על דרך השלילה. אמת זה לא שקר. טוב זה לא רע. לבן זה לא חושך. זה ההפך מחושך. ככה המהר"ל פותח את הספר שלו, נצח ישראל. שעניין הגאולה למשל, שלמות העולם, זה דבר כל כך גדול, שהדרך להבין את זה, זה על דרך שלילת מושג הגלות. גלות, אני יכול להסביר לך מה זה, אומר המהר"ל. אנחנו יודעים מה זה גלות. וכשאנחנו נשלול את האפיונים של הגלות, נבין מה זה גאולה. אז זה נכון. זה מה שהראשונים מסבירים. וכשאתה מגיע לכל מה שנוגע לאלוקות, זהו, אין לך דרך אחרת. אפילו כשאנחנו אומרים מלך חי וקיים, ברור מסבירים הראשונים, שאין הכוונה להגיד שהקדוש ברוך הוא מלא חיים. לא שייך. מה פתאום? אלא הכוונה להגיד ההפך ממה שאתה יודע שהוא חיים. כל דבר שאתה יודע שגורע מן החיים, זה לא שייך לאלוקות. זה הכוונה. תשלול כל דבר שלילי. אתה רוצה לדבר על אלוקות, השיטה זה לשלול את השלילה. לשלול את השלילי. זה אין לך שיטה אחרת. אתה לא יכול לדבר על מה שקשור לאלוקים בצורה חיובית. אתה מיד נופל בעבודה זרה. אתה מיד נופל בצמצום. אתה נופל מיד בדבר שלא מתאים לאלוקים. אתה יכול רק לשלול את השלילה. מלך חי וקיים. כן, ברק. מה? ברור. כן. ודאי. ברור. בטח. ודאי. אני שולל את ה... זה בדיוק הבעיה בשקר. הבעיה בשקר זה הגבוליות הנוראה שבו. זה יום אחד מתברר שהשקר הוא שקר. זה הוא נופל. כן, בדיוק העניין. מה? לאמת אין גבול. כי אמת מוחלטת כוללת הכל. מה חוץ לאמת? אם יש משהו ש... היום, למשל, בתרבות המערבית, אין שום דבר מוחלט. כלום. שום דבר מוחלט. כשאתה מדבר על אמת, שואלים אותך, על איזו אמת אתה מדבר? אם אתה שואל אותי, על איזו אמת אתה מדבר? זה סימן שלא מדברים על האמת. אם אתה מדבר על אמת יחסית, זה לא האמת. אין דבר. כיוון שהנצרות, כן, היא השפילה מאוד את המחשבה על דבר האלוקות, אז הם נשארו בלי שום דבר מוחלט. אין. בתרבות המערבית היום אין אבסולוטי. בשום תחום, כלום. באופן מסוים זה טוב, כי זה עזר, זה לאט לאט יביא אותם גם להשתחרר משקרים שהעמידו אותם כמוחלטים. אז השלב ביניים זה אין שום דבר אבסולוטי. כן.
אני יכול להגיד, אני מדבר על האמת של הטוב,
כן.
אבל אני מדבר על האמת של הטוב.
תדבר על האמת של הטוב, אין בעיה. לא, אבל כשאתה דיברת על האמת של הטוב, לא הגדרת את הטוב. אמרת, הטוב זה האמת, זה מה שאמרת. יש אמת ויש טוב. אמרת, האמת זה הטוב, והטוב זה האמת. מה הוספת? חיברת בין שני ערכים, שאתה אומר, כל הערכים האלה בשורש, שייכים לאותה מציאות. נכון? אתה צודק? אבל לא הגדרת.
כל המדברים
צמצם. בדיוק. נכון.
אפשר לחיות בצורה כזאת.
בעצם כשאתה מדבר על האמת של הטוב, אתה משתמש, אתה הופך את האמת לשם תואר, לשם עצם שהוא הטוב. זה מה שעשית. הוספת תואר לטוב. לטוב יש תואר, מה אמת? ולאמת יש תואר, מה הוא? הטוב. אין בעיה. אבל לא הגדרת. אין אפשרות. זה, כמו שנאמר קודם, כל הדברים האלה מגדירים את עצמם. כי הם כוללים. הם בכל מכל כל. אז אתה לא יכול להגדיר אותם בדבר שהוא מחוץ. זה כמו למשל, למה כדאי לחיות? כי כדאי לחיות. אבל למה כדאי לחיות? כדאי לחיות. כי אם אתה מסביר בשביל מה כדאי לחיות, אתה גם מיד מסביר שיש דברים שבשבילם לא כדאי לחיות. נכון?
אפשר להגדיר בעזרת המציאות?
המציאות היא מוגבלת. אחרי תגדיר, מה שתגדיר בעזרת המציאות, זה
5,000 שנה?
לא, זה עדיין מוגבל. זה עדיין מוגבל. זה עדיין לא, זה לא מוחלט. בסדר? טוב, אז נמשיך בעזרת השם. שבת שלום.